שלום לכולם, אנחנו לומדים בדף נ"ח במסכת חולין באתר sinai.org.il. אנחנו מתחילים 8 שורות לפני סוף העמוד הקודם ונסיים במשנה בעמוד ב'. השיעור היום יהיה ארוך מהרגיל, 20 דקות, ונחלק אותו לחמישה חלקים. אז הנושא הראשון שלנו זה סימן לטריפה. קודם נסביר את הנושא, אחרי זה נראה איך זה קשור למה שלמדנו אתמול. אז הכוונה היא, מה קורה אם יש לנו ספק האם בהמה נטרפה או לא? מה צריך לקרות בשביל שנצא מספק? כלומר, שיהיה ברור לנו שהבהמה הזאת היא לא טרפה. לגבי זה עולה בסוגיה שיש שני סוגים של סימנים שיכולים להוציא אותנו מספק ונדע שהיא לא טרפה. סוג אחד זה סימנים שקשורים להתנהגות שלה, למשל בברייתא המעלים שהיא יולדת, אז היא ודאי לא טרפה, או שהיא הולכת ומשבחת, אז היא גם לא טרפה. זה סוג אחד, ועל זה לא נדבר. סוג שני, זה כמה זמן היא הצליחה לחיות אחרי שנכנס לנו הספק שאולי היא טרפה. עכשיו נעיר בסוגריים שהסימן הזה של כמה זמן הצליחה לחיות תלוי במחלוקת שראינו בדף הראשון של הפרק, בדף מ"ב. שם ראינו מחלוקת האם טרפה חיה או שלא. כלומר, יש דעה שטרפה חיה, כלומר אין לה בעיה להמשיך לחיות עוד כמה שנים טובות. לעומת זאת, יש דעה אחרת, וככה הלכה, שטרפה לא חיה, כלומר נשאר לזמן קצוב ואז היא תמות. לפי הדעה הזאת, באמת אם יש לנו ספק האם בהמה טרפה או לא, אז כל מה שצריך לעשות זה פשוט לחכות את אותו זמן שבו היא אמורה למות, ואם היא לא מתה, סימן שזה לא טרפה. כמה זה אותו זמן? כלומר, לפי הדעה שטרפה אמורה למות מהר, תוך כמה זמן היא אמורה למות, אז בזה בסוגיה שלנו יש מחלוקת. בהתחלה הגמרא מביאה את רבונה שאומר שזה תוך שנה, על זה הגמרא מקשה מברייתא ששם רבי אומר שזה תוך 30 יום, עונה הגמרא שזה מחלוקת הנעים, כלומר רבי באמת סובר שזה תוך 30 יום, אבל רבונה שאמר שזה תוך שנה, הוא סובר כמו תנא אחר שגם כן אומר שזה תוך שנה. מי זה אותו תנא? אומרת הגמרא, רבי שמעון בן אלעזר. עד כאן עיקר הסוגיה הראשונה, עכשיו רק נעיר בסוגריים איפה רבי שמעון בן אלעזר אמר את זה. אז רבי שמעון בן אלעזר לא אמר את זה לגבי הנושא שלנו של טריפה, אלו אמר את זה לגבי תומת אוהל באמת, וכמו שלמדנו בדף נ"ה, יש קשר בין שני הנושאים. למה יש קשר? כי אם יש רק חלק מהמת בתוך אוהל, הוא רק מטמא אם יש שם חלק משמעותי ממנו, למשל השדרה או הגולגולת, וכל דבר שיגרום לבהמה להיות חסרה ולהיחשב כטריפה, גם יגרום למת להיות חסר, ואז ממילא גם לא לטמא באוהל. עכשיו לענייננו, הברייתא של רבי שמעון בן אלעזר מדברת על אוהל שיש בגולגולת של אדם, ובגולגולת יש נקב. אז אומרת הנקמה, אם הנקב הוא בגודל של מקדח, אז זה כבר נחשב חיסרון משמעותי, כמו שגם בבהמה זה היה מחשיב אותה כטריפה, וממילא זה לא מטמא באוהל. זה מה שאומר שם תנקמה, ועל זה שואל שם רבי יוסי בן המשולם, הרי היה לנו מקרה כזה של בהמה שהיה לה חיסרון בגולגולת בדיוק כזה, וסתמנו את זה עם חתיכה של דלת, וזה עזר לה והצליחה לחיות, אז הנה אתה רואה שזה לא גורם לטריפה, וממילא זה גם לא גורם לזה שזה לא יטמא באוהל. ועל זה ענה לו שם רבי שמעון בן אלעזר, בצורה דומה למה שרבי יהושע בן לוי ענה אתמול, יכול להיות שהיא חייתה, אבל לא יותר מי"ב חודש, כי הזמן שטריפה חיה זה עד י"ב חודש, אז הנה מצאנו תנא שסובר כרבונה שטריפה חיה עד י"ב חודש, ואגב, כך גם נפסק להלכה. עד כאן הסוגיה הראשונה להיום, כמה זמן טריפה חיה, וממילא כשיש ספק האם היא טריפה, האם זה יכול לחשב כסימן הזה שהיא לא טריפה, זה הובא כאן אגב רבי ישוע בן לוי אתמול, שגם כן סבר שהיא חיה עד י"ב חודש. עד כאן החלק הראשון של השיעור, אנחנו עוברים לחלק השני, זה מתקשר לחלק הראשון לגבי מה שאמרנו שטריפה לא יכולה ללדת, בהמשך נראה שזה בעצם מחלוקת. הנושא של החלק השני זה הדין של ביצה או ולד של טריפה, האם הם גם אסורים כמו האמא שהיא טריפה או שהם לא אסורים. עכשיו נקדים שאפשר לדבר על שתי סיבות לאסור גם את הביצה או הוולד. סיבה אחת זה שעובר ירח אמו, כלומר העובר נחשב כמו חלק מהאמא. סיבה שנייה זה בגלל שהיא גרמה לו להיות בעולם, זה נקרא כל היוצא מן הטמא טמא, אז גם כל היוצא מן האסור אסור. עכשיו עולה בגמרא שיש הבדל מתי אפשר ליישם כל סיבה. אם הביצה כבר הייתה קיימת בתוך הבטן של האמא ואז היא נהייתה טרפה, אז את הסיבה של עובר ירח אמו מיישמים, אז כמו שהיא נהייתה טרפה גם העובר נהיה טרפה, אבל את הסיבה של כל היוצא מן האסור אסור, את זה לא מיישמים, כי הביצה או העובר היו קיימים עוד לפני סיבת האיסור. זה כשהעובר או הביצה היו לפני האיסור. לעומת זאת, במצב ההפוך זה מתהפך, כלומר שאם האמא קודם הייתה טרפה ורק אחר כך נוצר בתוכה ולד או הביצה, אז כאן אנחנו לא אומרים עובר ירח אמו, כי הוא צריך להיות ירח אמו בזמן שהיא קיבלה את סיבת האיסור, לא מספיק שהוא יהיה אחר כך. אבל מצד שני אנחנו כן אומרים שכל היוצא מן האסור אסור, כי כל תהליך הלידה של הוולד או הביצה היו בתוך אמא אסורה, ולכן גם הם אסורים. אז עוד פעם, אם הביצה קדמה לאיסור, אז אנחנו אומרים עובר ירח אמו, אבל אנחנו לא אומרים שהוא אסור מצד זה שהאמא גרמה לו להיות, והפוך, אם האיסור קדם לביצה, אז אנחנו לא אומרים עובר ירח אמו, אנחנו כן אומרים שהאמא גרמה לו להיות, ולכן גם הוא אסור, כי כל היוצא מן האסור אסור. עכשיו עוד הערה, לגבי הסיבה השנייה של כל היוצא מן האסור אסור, יש כולה מיוחדת שנקראת זה וזה גורם. כלומר, יש דעה שאנחנו רק אומרים כל היוצא מן האסור אסור, כשכל מה שגרם לו להיות היה הדבר האסור. אבל אם יש שני גורמים שגרמו לו להיות, כמו למשל במקרה הזה, שאומנם יש לו אמא אסורה, אבל יש לו אבא שהוא לא טריפה, אז יש דעה שאומרת שאם יש גם דבר מותר שגרם לו להיות, אז זה וזה גורם מותר. עד כאן ההקדמה לנושא, עכשיו נראה את הגמרא עצמה. אז הנושא בגמרא זה לברר את דעת המאמר, ונקדים שבגמרא אנחנו נראה שתי גרסות למה הוא אמר. הדיון בגרסה הראשונה זה החצי הראשון של עמוד א', הדיון בגרסה השנייה זה החצי השני. עכשיו נקדים שמהלך הגמרא הוא שבכל חצי, כלומר על כל גרסה של המאמר, יש מהלך דיון מאוד דומה ואפשר לחלק אותו לארבעה שלבים. שלב ראשון זה שמביאים את דעת המאמר בכל חצי לפי הגרסה שלו. שלב שני זה שמביאים ברייתא, כשבשני החצאים מביאים את אותה ברייתא ומקשים מהברייתא על המאמר ומתרצים. שלב שלישי זה שמביאים ברייתא נוספת שהיא בעצם בבסיס לברייתא שהבאנו מקודם ומסבירים אותה לפי מה שהסברנו עכשיו בשלב השני. ושלב רביעי זה עוד שאלה על אותה ברייתא נוספת וההסבר. אלה ארבעת השלבים, עוד פעם דעת המאמר, קושייה מברייתא ועוד שני דיונים בתוך הברייתא עצמה. עכשיו כאן בשביל לסדר את הדברים בראש, לא נראה את שני החצאים בנפרד, אלא ננסה כמה שיותר לאחד ביניהם. כלומר נראה את שני השלבים הראשונים ביחד, כלומר מה דעת המאמר לפי שתי הגרסאות, אחר כך נראה את שני השלבים השניים ביחד, כלומר מה הקושייה למאמר לפי שתי הגרסאות, וכן הלאה, השלב השלישי והרביעי. אז אנחנו מתחילים בשלב הראשון, שזה כאמור פשוט לראות מה המאמר אומר. אז הנושא של המאמר זה ביצה שנולדה לאמא טריפה, ולגבי זה קודם כל נראה מה משותף לשתי הגרסאות, אחרי זה נראה מה ההבדל. אז מה שמשותף לשתי הגרסאות זה שבאופן עקרוני המאמר סובר את כל מה שאמרנו מקודם בהקדמה. כלומר שמצד אחד אם הביצה קדמה לאיסור, אז הביצה תהיה אסורה בגלל עובר ירך אמו. מצד שני אם האיסור קדם לביצה, אז עקרונית אמורים לאסור את הביצה בגלל שהוא יצא מתוך איסור, כלומר האיסור גרם לו. אבל אם יש כאן זה וזה גורם, כלומר שרק האמא אסורה ולאבא לא היה אסור, אז לא אוסרים את הביצה. אז זה מה שברור שהמאמר סובר לפי שתי הגרסאות. ההבדל בין הגרסאות זה האם אפשר ליישם את מה שאמרנו עכשיו לגבי טריפה. עכשיו נדגיש שההבדל הזה בין הגרסאות רק מתייחס למצב השני. כלומר במצב הראשון שבו הביצה קדמה לטריפה, אז כאן ברור שהמאמר אוסר בגלל עובר ירך אמו, ועל זה לא נדבר, זה ברור. מה שלא ברור זה האם מבחינה מציאותית יכול בכלל להיות כאן המצב השני, כלומר שהטריפה תהיה קודמת לביצה. במה זה תלוי? זה תלוי במה שהזכרנו בחלק הראשון של השיעור, האם טריפה יכולה ללדת או לייצר ביצים. לפי הגרסה הראשונה היא יכולה, לפי הגרסה השנייה היא לא יכולה. עכשיו ממילא לפי זה נראה עכשיו את ההבדל בין הגרסאות ביחס למצב השני. אז לפי הגרסה הראשונה שהמצב השני יכול להיות, כלומר יכול להיות שהיא קודם הייתה טריפה ואז יצרה ביצים, אז באמת המאמר אמר את מה שהזכרנו מקודם, שעקרונית הביצה אמורה להיות אסורה, אבל בגלל זה וזה גורם אז היא מותרת. זה לפי הגרסה הראשונה. לפי הגרסה השנייה שהמצב השני בכלל לא יכול להיות כי טריפה לא יכולה לייצר ביצים, אז חייבים לומר שהמאמר לא הזכיר את המצב השני ביחס לטריפה ודאי, אלא ביחס לטריפה ספק. כלומר שמה שהמאמר אמר זה שאם יש לנו ספק טריפה, אז מה שצריך לעשות זה כך: הביצים שכבר בתוכה, כלומר שהם נוצרו עוד לפני הספק, נחכה שהם יצאו ונשים אותם בצד, אחר כך נחכה לראות האם היא תצליח לייצר ביצים חדשות. כלומר המצב השני, אם היא תצליח, זה בעצם אומר שהיא לא טריפה וכל הביצים מותרות, גם הראשונות וגם השניות. אם היא לא תצליח, זה אומר שהיא באמת כן טריפה, ואז הביצים מהמצב הראשון, כלומר שהיו שם לפני הטריפה, הן אסורות בגלל עובר ירך אמו. אלה שתי הגרסאות בדעת המאמר, כשעוד פעם אין מחלוקת הלכתית מה לעשות עם הביצים בין שתי הגרסאות. ההבדל הוא רק האם טריפה יכולה לייצר ביצים. לפי הגרסה הראשונה יכולה, ולכן אפשר לדבר על שני המצבים בצורה של ודאי, כלומר במצב הראשון הביצים שהיו שם לפני נאסרות בגלל עובר ירך אמו, במצב השני, כלומר הביצים שבאו אחרי, הם אמורים להיות אסורים אבל הם מותרים בגלל זה וזה גורם. זה לפי הגרסה הראשונה. לפי הגרסה השנייה שהמצב השני, כלומר ביצים אחרי הטריפה, בכלל לא אפשרי, אז אנחנו רק משתמשים בו בשביל לברר את הספק. כלומר שיש לנו ספק טריפה והביצים מלפני מחכים לראות האם יהיו גם ביצים אחרי. אם יהיו, זה אומר שהיא לא טריפה והם מותרים. אם לא יהיו, זה אומר שהיא טריפה והם אסורים. עד כאן השלב הראשון. השלב השני בשתי הגרסאות זאת קושייה מברייתא. עכשיו הברייתא שנביא בעצם ברייתא שמוסבת על ברייתא אחרת שאותה נראה בהמשך, לכן בשביל לזכור את זה, לברייתא שנביא עכשיו נקרא ברייתא ב', לברייתא שנביא אחר כך שהיא בעצם בבסיס נקרא ברייתא א'. עכשיו, בברית א' יש מחלוקת תנאים לגבי ולד של טריפה, בברית ב' כתוב ששני התנאים עודים שביצה של טריפה אסורה. אז עוד פעם, מה שכתוב בברית ב' זה שלפי כולם ביצה של טריפה אסורה, והניסוח שם זה בגלל שהיא גדלה באיסור. אז זה הברייתא, ועכשיו נראה איך זה קשה על כל גרסה ומה התירוץ. אז על גרסה א' זה קשה, כי הגמרא מבינה שהברייתא מדברת על המצב השני, כלומר שקודם היא הייתה טריפה ואחרי זה נוצר הביצה, וזה קשה, כי הרי במצב השני המימר אמר שהביצה מותרת בגלל זה וזה גורם, ואילו בברייתא כתוב שהיא אסורה. זאת הקושייה על הגרסה הראשונה, ועל זה הגמרא עונה שתי תשובות, כשאת השנייה היא דוחה, נתחיל דווקא בשנייה. אז התשובה השנייה היא, מי אמר שברייתא מדברת על המצב השני, כלומר קודם טריפה ואז ביצה? אולי היא מדברת על המצב הראשון של קודם ביצה ואז טריפה, ואז ברור שברייתא אוסרת, הרי גם המימר אסר כי הוא בר ירחימו. דוחה הגמרא שמהניסוח של הברייתא משמע שהיא מדברת על המצב השני של קודם טריפה ואז ביצה, כי הרי בברייתא כתוב שהביצה גדלה באיסור, לא כתוב שהיא נגמרה באיסור, גדלה משמע שמההתחלה היא הייתה כבר באיסור, כלומר קודם טריפה ואז ביצה. אז את התירוץ השני דחינו, כלומר באמת כן מדובר במצב השני, אז למה בכל זאת הברייתא אוסרת ולא כמו המימר שמתיר בגלל זה וזה גורם? עונה הגמרא בתירוץ הראשון שבברייתא מדובר שלא היה זה וזה גורם, כלומר שלא היה בעל אלא התייחמה מאדמה, וכיוון שאין כאן זה וזה גורם אז כמובן שצריך לאסור. אז עד כאן הקושייה מהברייתא לפי הגרסה הראשונה, כשלמסקנה כאמור הברייתא מדברת על המצב השני, אלא שזה לא היה זה וזה גורם ולכן זה אסור. עכשיו נעבור לגרסה השנייה ונראה מה הקושייה לפי הגרסה הזאת והתירוץ. לפי הגרסה הזאת, הקושייה לא מהלכה בברייתא, אלא מעצם המציאות בברייתא. איך יכול להיות שהברייתא מדברת על המצב השני, כלומר טריפה ואחרי זה ביצה, אם לפי המימר בגרסה הזאת זה בכלל לא יכול להיות, טריפה לא יכולה להוליד ביצה. עונה הגמרא שבאמת לפי הגרסה הזאת חייבים לומר שהברייתא לא מדברת על המצב השני, כי אין דבר כזה המצב השני, אלא על המצב הראשון, כלומר שקודם הייתה ביצה ורק אחרי זה טריפה, ולכן היא אסורה בגלל עובר ירח אמו. עכשיו כאמור מקודם, הניסוח של הברייתא לא מתאים למצב הראשון, כי הרי כתוב שהביצה גדלה באיסור, משמע שהאיסור קדם, לכן אומרת הגמרא שבאמת נצטרך לשנות את הניסוח בברייתא, שבמקום שיהיה כתוב שהיא גדלה באיסור, יהיה כתוב שהיא נגמרה באיסור. עד כאן הקושיות מהברייתא והתירוצים לפי שתי הגרסאות, ועכשיו אנחנו עוברים לשלב השלישי. השלב השלישי כאמור לא מתייחס לברייתא ב' אלא לברייתא א', ששם יש מחלוקת תנאים לגבי הוולד של טריפה. רבי אליעזר אומר שהוולד של טריפה אסור, ורבי יהושע אומר שהוא מותר. עוד פעם, רבי אליעזר אוסר ורבי יהושע מתיר, ועכשיו צריך להבין את המחלוקת לפי שתי הגרסאות, כשההנחה היא שברייתא ב' וברייתא א' מדברות על אותו מצב. ממילא לפי הגרסה הראשונה שמדובר במצב השני, כלומר שהטריפה קדמה לביצה, אז גם הטריפה קדמה לוולד, ואז הנושא שלנו זה לא עובר ירחימו, אלא שהאם גרמה לוולד להיות, והמחלוקת היא האם אומרים זה וזה גורם או שלא. רבי אליעזר אומר שלא אומרים ולכן הוא אוסר, רבי יהושע אומר שאומרים ולכן הוא לא אוסר. זה לפי הגרסה הראשונה. לפי הגרסה השנייה שמדובר במצב הראשון, כלומר שהוולד קדם לטריפה, אז הנושא שלנו זה האם אומרים עובר ירחימו. רבי אליעזר אומר שאומרים ולכן העובר אסור, רבי יהושע אומר שלא אומרים ולכן העובר מותר. עכשיו לפי זה למה בביצה רבי יהושע כן אוסר? אומרת הגמרא, כי ביצה יותר מחוברת לאמא מאשר ולד, הגידים שלהם משותפים, ולכן בביצה הוא מודה שכן אומרים ביצה ירח אמו והביצה אסורה. עד כאן השלב השלישי הסברנו את מחלוקת רבי אליעזר ורבי יהושע לגבי ולד לפי המצב הראשון ולפי המצב השני. השלב הרביעי והאחרון הוא שלב שהוא זהה בשתי הגרסאות, אנחנו נסביר אותו לפי הר"ן שראינו בהערות של שוטנשטיין. עד עכשיו כשדיברנו על למה לאסור את הוולד או הביצה, דיברנו על שתי סיבות אפשריות, או בגלל עובר ירח אמו, או בגלל שהאמא גרמה לו להיות בעולם. עכשיו שתי הסיבות האלו נכונות בחולין, אבל בקודשים גם אם לא היינו אומרים את שתי הסיבות האלו אפשר להעלות סיבה שלישית, וזה שזה פשוט לא ראוי להקריב קורבן שאמא שלו הייתה טריפה. עכשיו נשים לב שברייתא א' שעכשיו דיברנו עליה, כלומר מחלוקת רבי אליעזר ורבי יהושע, היא לא דיברה על חולין אלא דיברה על קורבן. עכשיו ממייל שואלת הגמרא לפי הר"ן, למה הברייתא מדברת דווקא על קודשים? מילא אם לא היינו מסבירים את הברייתא איך שהסברנו אותה עכשיו לפי המימר, כלומר לפי שתי הסיבות הראשונות, אז היינו מסבירים את הברייתא לפי הסבר של הר"ן, ואז זה מובן למה זה דווקא בקודשים. אבל עכשיו לפי המימר שהסברנו את הברייתא לפי שני הסברים הראשונים, כלומר או בגלל עובר ירחימו או בגלל שהיא גרמה לו להיות, אז זה לא מה משנה אם זה קודשי מחולין, בכל מקרה זה סיבה לאסור. לכן שואלת הגמרא, אי הכי, למה הברייתא דיברה דווקא על קורבן? עד כאן השאלה, ועונה הגמרא, אתה צודק. באמת המחלוקת בברייתא שייכת לא רק בקודשים, אלא גם בחולין. הסיבה שהברייתא בכל זאת דיברה על קורבן, בשביל להדגיש לנו שרבי יהושע שמתיר, הוא לא רק מתיר בחולין, אלא הוא אפילו מתיר בקודשים. כלומר, שהוא לא סובר את הסיבה השלישית שהציע הרן. עכשיו בסוגריים, שואלת זה הגמרא, אז שהברייתא תדבר על חולין בשביל לחדש שרבי אליעזר אוסר לא רק בקודשים אלא אפילו בחולין. עונה הגמרא, כוח דהיתרא עדיף, עדיף לנו לחדש חידוש של היתר מאשר חידוש של איסור. בזה סיימנו את ארבעת השלבים של החלק השני של השיעור, הגענו לארבע שורות מתחתית עמוד א', בסוף השיעור נחזור שוב לארבעת השלבים. החלק השלישי של השיעור לא קשור בכלל לדיני טריפה, ומובא כאן, אגב מה שאמרנו שטריפה חיה י"ב חודש, אז מביאים עוד בעלי חיים שחיים י"ב חודש, ונראה גם מה הנפקמינה. בחלק הזה נראה שתי מאמרות, אחת של רבונה והשנייה של רב. אז נתחיל בראשונה, אומר רבונה, כל בעלי החיים שאין להם עצם, המקסימום שהם יכולים לחיות זה עד 12 חודש, זה תוחלת החיים של כל בעלי החיים בלי עצמות. עכשיו אומר רב פאפה מה נפקמינה? נפקמינה היא לגבי תולעים, הרי לתולעים אין עצמות, אז אנחנו יודעים עכשיו שתולעים יכולים לשרוד רק עד י"ב חודש. עכשיו בנוסף לזה יש הלכה שאם יש תולעים שהם לא הגיעו מבחוץ, אלא הם נוצרו בתוך הפרי עצמו, אז זה נחשב שהם לא שרצו על הארץ, ואז זה תלוי האם הפרי מחובר או לא. אם הפרי מחובר, אז זה נחשב שהם כן שרצו על הארץ והם אסורים. אבל אם הפרי כבר לא היה מחובר כשהם נולדו בתוך הפרי, אז הם לא אסורים, כי הם לא נחשבים תולעים ששרצו על הארץ. עכשיו ממילא, אם יש לאדם קד של תמרים, והוא יודע שיש בתמרים תולעים שהיו שם כשהתמרים היו מחוברים, כלומר התולעים אלו כרגע אסורים באכילה, ועכשיו נניח שהקד נמצא במקום כזה שאין שום תולעים שיכולים להגיע מבחוץ, והוא עכשיו מחכה שנה שלמה. והוא בא לראות את התמרים, ובתמרים עדיין יש תולעים, אומרת הגמרא שלפי מה שאמרנו הם יהיו מותרים באכילה. למה? כי רבונה אמר שתוחלת החיים של תולעים זה מקסימום שנה. ממילא ברור שכל התולעים האסורות, כלומר מלפני שנה, הם כבר מתו והם לא כאן. מה שיש לנו עכשיו זה תולעים חדשות שהם נולדו בתוך הפרי עצמו, אז הם בעצם תולעים מותרות ולכן הפרי מותר. אז זאת נפקמינה למה שרבונה אמר, שתוחלת החיים של בריאות בלי עצם זה עד י"ב חודש. עד כאן המאמרה הראשונה. המאמרה השנייה זה של רב, שגם הוא נותן תוחלת חיים לבעלי חיים, הוא אומר שזבוב חי עד שנה, בקה, שזה סוג של זבוב שגם מוצץ דם, הוא חי מקסימום עד יום אחד, אחרי זה הוא מת. עכשיו מקשה על זה הגמרא מפתגם עממי, שהיו אומרים שהנקבה של הבקה כועסת על בעלה הבקה שהוא לא שמר לדם, אלא הוא מצץ הכל לעצמו. עכשיו הפתגם הוא שהיא כועסת שבע שנים, עכשיו הרי אמרנו שהיא יכולה לחיות רק יום אחד, אז איך היא כועסת שבע שנים? עונה הגמרא שהכוונה לשבע שנות בקה, כלומר ביחס לתוחלת החיים שלהם ולא לשבע שנים רגילות. בזה סיימנו את החלק השלישי של השיעור, הגענו לשורה 11 בעמוד ב', ואנחנו עוברים לחלק הרביעי והחמישי, זה יהיה מאוד קצר. החלק הרביעי כנראה מובא כאן כי אנחנו עכשיו הולכים לסיים את כל הדיון לגבי סוגי הטריפות, לכן לפני סיום הגמרא מוסיפה לנו כאן עוד סוג של טריפה. אומר רבונה שאם בעל חיים יש לו איבר מיותר, למשל שלוש רגליים אחוריות, זה נחשב כאילו שחסרה לו רגל וממילא הוא נחשב טריפה. זה העיקרון של רבונה, שאיבר מיותר זה כמו איבר חסר וזה מטריף, ועכשיו הגמרא תביא לזה עוד שלוש דוגמאות, כשבכל דוגמה גם נראה הגבלה מסוימת. אז דוגמה אחת זה כשיש לבהמה שני סניה דיווי, זה חלק ממערכת העיכול, אפשר לראות בתמונות, בגמרות עם התמונות, איזה חלק זה בדיוק. בכל אופן, אם יש לה שניים, אז היא טריפה, אבל יש לזה הגבלה כאמור, וזה שאם הם מחוברים אחד אחרי השני, ואז זה בעצם כאילו זה אחד ארוך, אז היא קשרה. הדוגמה השנייה זה כשיש צינור מיותר שיוצא מבית הכוסות, וכאן זה תלוי לאן הוא מתחבר. אם הוא מתחבר להמסס, אז רבה שהיא רצה להטריף, אבל רב הונה אמר ברכיה, אמר שזה דווקא נפוץ בחיות בר, ולכן זה בסדר. אם הוא מתחבר לקרס, אז מר ברבה שהיא הפעם רצה להכשיר, כי הוא חשב שגם כאן זה נפוץ אצל חיות הבר, אבל רב הושעיה אמר שכאן זה דווקא לא נפוץ וצריך להטריף. זאת הדוגמה השנייה. דוגמה שלישית זה מברייתא, שראש הטבחים בציפורי אמר שאם לבעל חיים יש שני מאיים, אז תלוי, אם זה עוף זה כשר, אם זה בבהמה זה טרף, אלא אם כן שני המאיים בסוף מתחברים ביחד, כך שהאוכל יוצא בסוף מצינור מחובר. עכשיו איפה הם צריכים להתחבר בשביל שזה יהיה כשר? אז בברייתא כתוב עד כאצבע, אבל יש מחלוקת רבמי ורבס האם הכוונה היא שהם צריכים להתחבר כבר במרחק של אצבע מהתחלת המאיים, או שאפילו שמתחברים רק מרחק של אצבע מסוף המאיים, גם אז זה קשר. אז אלה היו שלוש דוגמאות והגבלות לעיקרון של רבונה, שאיבר מיותר זה כמו איבר חסר וזה מטריף, וסיימנו את החלק הרביעי של השיעור. ועכשיו החלק החמישי והאחרון נמצא בנקודותיים בערך בשליש התחתון של עמוד ב', והוא מחזיר אותנו למשנה למה שרב יהודה אמר, שאם לעוף נטלו הנוצות הקטנות הפלומה זה מטריף. עכשיו אומר רבי יוחנן שאת העיקרון הזה של רבי יהודה, שהפלומה היא בעצם כמו האור, אנחנו רואים בעוד טענה בהקשר אחר, וזה רבי ישמעאל. כלפי מה רבי ישמעאל אמר את זה? הוא אמר את זה לגבי מחשבת פינגול בחטאת העוף. כלומר שאם הכהן התכוון לאכול כזית מהבשר ומהאור של חטאת העוף חוץ לזמנו, אז לא רק הבשר והאור מצטרף למחשבה, אלא גם אם הוא חשב שבתוך הכזית הוא גם יכניס חלק מאותה פלומה, גם הפלומה מצטרפת, כי גם היא ראויה לאכילה. ממילא אומר רבי יוחנן, גם רבי יהודה אצלנו לגבי טריפה וגם רבי ישמעאל שם לגבי פיגול, שני מחשיבים את הפלומה כחלק מהאור, אז הם בעצם מסכימים אחד לשני. זה נקרא שהם אמרו דבר אחד, אבל דוחה אותו רבה שזה לא נכון. כל אחד אמר את זה בתחום שלו, והוא לאו דווקא יסכים לשני בתחום השני. למה? כי הקריטריון לכל אחד הוא שונה. בפיגול הקריטריון הוא האם הפלומה הזאת נחשבת ראויה לאכילה. אז יכול להיות שרבי ישמעאל חושב שכן, אבל אולי רבי יהודה יאמר שלא. לעומת זאת, בטריפה הקריטריון הוא האם זה נחשב שהפלומה מגינה על העוף כמו שהאור מגן על העוף. אז רבי יהודה חושב שכן, אבל אולי רבי ישמעאל יאמר שלא, ולכן אין מכאן ראיה שהם אמרו דבר אחד. וזה הגענו למשנה בעמוד ב', נעצור כאן, נחזור על מה שראינו היום.